שלום לכם, היום שיעור באזרחות בנושא סוגי ממשלים ויחס היהדות לדמוקרטיה. הנושאים של המפגש של השיעור הזה יהיו כפי שאתם רואים בתמונות, תמונות שונות שמבטאות את אפשר לומר את הדמוקרטיה בכלל ואת הדמוקרטיה הישראלית בפרט. אנחנו רואים כאן את בניין הכנסת, בניין מעתיקותיה של אתונה, ערש הדמוקרטיה. אנחנו יכולים לראות חייל צה"ל בחברון, תמונה שגם כן שהתפרסמה, ומספרת את סיפור הכיבוש הנאור, נקרא לזה ככה, ההחזקה של ישראל בשטחי יהודה ושומרון, את מבנה מה שנקרא היכל שלמה, שהוא בזמנו היה המושבה של הרבנות הראשית לישראל, והוא בית המשפט העליון. והנושאים שאנחנו נעסוק בהם בשיעור הזה, הם יהיו כדלהלן. צורות שלטון שונות, נלמד על כל מיני צורות שלטון שקיימות בעולם, היו קיימות, קיימות גם היום. נלמד על הרעיון הדמוקרטי, לא נרד לעומקו, אבל נלמד על איך בעצם בא לידי ביטוי, מתי אני יכול להגדיר מדינה כמדינה דמוקרטית. ובסופו של דבר, יחס היהדות לדמוקרטיה, נראה שהשיטה הדמוקרטית היא גם תומנת בחובה סוגיות לא פשוטות שצריך לתת עליהן את הדעת. נתחיל. צורות שלטון. הצורה הראשונה עליה נדבר זו מונרכיה. מונרכיה פירושה שלטון מלוכני. מלך שעומד בראש המדינה. צורה שנייה, דיקטטורה. שלטון יחיד. עומד אדם בראש מדינה והמדינה כולה מתנהלת על פיו. ודמוקרטיה, המשמעות היא שלטון העם. דמוקרטיה זו מילה שמורכבת משתי מילים, דמוס קרטוס בלטינית. ונעסוק עכשיו, ניתן את התיאור של כל צורת שלטון. נתחיל במונרכיה. מונרכיה, אנחנו מכירים שלוש צורות של שלטון מלוכני נכון להיום בעולם. מונרכיה אבסולוטית, נסביר, מונרכיה פרלמנטרית ומונרכיה פורמלית. מהי מונרכיה אבסולוטית? מונרכיה אבסולוטית פירושה המלך מרכז את כל סמכויות השלטון. המלך, האנשים שלו, המשפחה, הם אלו שבעצם שולטים במדינה. הדוגמה הבולטת לזה בימינו זו סעודיה. סעודיה זו מדינה שמתנהלת על ידי מלך, יש שם מועצה מחוקקת, אבל מי שבסופו של דבר מחליט את ההחלטות ומקבל את ומחליט על המדיניות, זהו המלך. סעודיה היא מדינה עשירה מאוד, היא מדינה שמתבססת בעיקר על נפט, זה המשאב היחיד שיש בה, היא מייבאת את כל שאר התצרוכת שלה, מדינה שמפנקת היטב את אזרחיה, ולכן במידה מסוימת סעודיה שורדת עדיין או בית המלוכה הסעודי מחזיק מעמד, עדיין מעמד. גם שיש קולות כאלו ואחרים מתוך האוכלוסייה, מתוך העם, שלא ממש מרוצים מתפקודו של המלך, ואולי היו מעוניינים להחליף אותו, כעת, בזמן שידור השיעור הזה, נראה שכיסאו של מלך סעודיה עדיין איתן. זה לא פשוט, דרך אגב, על רקע מה שהתרחש בעולם הערבי בכלל, מה שנקרא האביב הערבי, בהם שליטים ששלטו במשך עשרות שנים במדינה, הופלו ובמקרים מסוימים גם הוצאו להורג, ובעצם סיימו את חייהם בבושת פנים ובהשפלה גדולה. אבל זהו שלטון שהוא אבסולוטי, מוחלט. כל סמכויות השלטון בידיו של המלך. צורת שלטון אחרת היא פרלמנטרית. שוב, אנחנו מדברים כאן על מלך שהוא מכהן כמלך, אבל לצידו יש גם פרלמנט, דהיינו בית נבחרים, כאשר המלך הוא זה שממנה את ראש הממשלה. בניגוד למה שאנחנו מכירים למשל בדמוקרטיה, למשל בישראל, כאשר הכנסת היא זו שבסופו של דבר בוחרת את ראש הממשלה. בצורה זו או אחרת. הדוגמה הבולטת באזור שלנו למונרכיה פרלמנטרית היא ממלכת ירדן, כאן אנחנו יכולים לראות את תמונתו של חוסיין מלך ירדן, בינתיים הוא מת כבר, תחתיו כיום שולט במדינה עבדאללה הבן שלו, וגם שם ממלכת ירדן היא ממלכה מאוד מאוד שברירית מבחינת כיסאו של המלך. מלך ירדן נשען מאוד, למרבה הפלא, על עוצמתה של מדינת ישראל, השכינה שלו. ממלכת ירדן, כמו שאתם יודעים, מורכבת משבטים בדואים מצד אחד, וממספר גדול מאוד של ערבים פלסטינאים, שחלקם ברחו אליה עוד אחרי הקמת מדינת ישראל בתשח, 1948. היו שלבים שבהם כיסאו של המלך התנדנד ממש, זה קורה בתחילת שנות ה-70, כאשר ארגוני המחבלים בעצם ממש תופסים את היוזמה ולוקחים את השלטון לידיהם במידה מסוימת בירדן, עד שחוסיין מלך ירדן יוצא נגדם במלחמה חסרת פשרות, טובח בהם, מגרש אותם, הם נאלצים לעזוב את הממלכה, הם עוברים ללבנון ומשם הם מטרידים את ישראל, אבל כך הוא שורד, בית המלוכה הירדני שורד עד היום. זה לא קל, זה לא פשוט. המלך ירדן, במיוחד חוסיין, הוא היה אדם שידע לשרוד ולשמור את הכיסא שלו בין מדינות שהן, אפשר לומר, כל הזמן פזלו לעבר חבל הארץ שלו. עד היום סוריה מתייחסת לירדן כאל חלק מסוריה. היא לא ראה את ירדן כישות עצמאית בפני עצמה באמת. ויש לנו מונרכיה שהיא מונרכיה פורמלית. פירושו של דבר, תפקיד המלך הוא ייצוגי בלבד, מצטמצם לחתימה על חוקים, מינוי מועמד לרשות ממשלה, שוב, זו המלצה שהוא הוא ממנה רק בעקבות ההמלצה של הפרלמנט, אבל לא שבאמת הוא זה שמחליט, הוא מחליט על ראש הממשלה, והדוגמה הבולטת לכך היא אחת המלכות הוותיקות ביותר בעולם, שברה מה שנקרא את סי גינס, אליזבת מלכת אנגליה, שדרך אגב היא גם עשירה מאוד, בית המלוכה האנגלי הוא עשיר מאוד, הוא חלק חשוב מכלכלתה של בריטניה, תחשבו רק על מאות אלפי התיירים שגודשים את לונדון כדי לראות את בית המלוכה, את ארמון המלוכה, כדי לראות את החלפת משמר המלכה ועוד ועוד. ובכלל, בית המלוכה האנגלי הוא אייקון, הוא סמל, הוא סמל בבריטניה, ולכן הוא קיים עד היום, גם ששוב, הסמכויות שיש למלכה הן סמכויות שמצטמצמות בעיקר לסמכויות ייצוגיות. רק לאחרונה, אחד הנסיכים ואשתו בבית המלוכה הודיעו על כך שהם רוצים לפרוש מתפקידיהם כחלק ממשפחת המלוכה. קשה להם מדי כל הזמן להסתובב באירועים, בתקסים כאלו ואחרים, הם רוצים לחיות כאחד האדם. זה לא היה קל, זה לא היה פשוט. מדובר גם היה בוויתור מסוים על חלק מהנכסים שמגיעים להם כדין חלק ממשפחת המלוכה, אבל זהו גורלו של מי שהוא מלך פורמלי. צורת שלטון אחרת שאותה הזכרנו קודם, אז דיברנו על כמה סוגים של מונרכיה, של מלוכה, ויש גם דיקטטורה. דיקטטורה משמעה שלטון יחיד שכופה את רצונו על העם. במקרים רבים רצונו של הדיקטטור הופך לחוק המדינה. שתי דוגמאות מהעבר אלו סטלין והיטלר. היטלר החל את דרכו כראש ממשלה, כאדם שמתמנה בעקבות תהליך בחירות. מעליו היה הנשיא הינדנבורג, שמינה אותו לקנצלר. אבל אחרי שהינדנבורג מת, והמפלגה הנאצית, היטלר ואנשיו, החליטו שהם לא עוזבים את תפקידיהם בשום אופן, הם מפזרים את הרייכסטאג, את בית הנבחרים, והיטלר הופך להיות הפירר של גרמניה. זה לא ראש הממשלה, זה הפירר, זה המנהיג. רצונו של המנהיג היה בעצם החוק. וזה מה שקורה בגרמניה באותם שנים. סטלין שולט בברית המועצות ביד ברזל. יש פוליט ויורו, יש מועצה שכביכול מקבלת החלטות, אבל מי שקיבל את ההחלטות, האחרון שקיבל את ההחלטות היה סטלין, ודוגמה ממש מימים אלו, דוגמה שעדיין נושמת חיה ובועטת, זו הדוגמה של צפון קוריאה, שנשלטת בידי, נכון לעכשיו, בידי קים ג'ון און, שהוא כבר השלישי בשושלת, שהחלה לפני עשרות שנים, שהשתלטה על צפון קוריאה ורצונו הוא בעצם החוק. זו דיקטטורה. בדיקטטורה אין מקום להבעת דעה שהיא שונה מהדעה המקובלת, מהדעה השלטת. אם תביע דעה אחרת, אז במקרה הטוב תשלח לכלא או למחנה ריכוז, עם עבודת פרך כזו או אחרת, במקרה הרע יותר, תועמד מול כיתת יורים. אין רחמים, אין מקום לטעויות במדינות האלה. מדוע? כי הדיקטטורים יודעים שכל ערעור על שלטונם שלא יענה ביד חזקה, הוא בסופו של דבר יקיץ את הקץ על השלטון שלהם. ועכשיו לצורת השלטון השלישית. דמוקרטיה, שלטון העם, אמרנו דמוקרטיה, מורכבת משתי מילים, דמוס קרטוס, שלטון העם, המקור הוא מאתונה, מיוון העתיקה, עליה נלמד בשיעור אחר, ושלטון העם בא לידי ביטוי בעצם בשלושה דרכים, בכך שהוא יציג, פירושו של דבר שהעם שולט בעזרת נציגיו, במקרה של ישראל נציגיו יושבים ברשות, בכנסת שהיא הרשות המחוקקת, כמובן נרחיב על זה בשיעור אחר, נבחר, הנציגים האלו נבחרים בתהליך בחירות מסודר לכנסת, נכון להיום במדינת ישראל, הבחירות לכנסת מתרחשות אחת לארבע שנים, זו בעצם, זו אפשר לומר השאיפה, אפשר לומר שבעשורים האחרונים כנסות התחלפו כאן, רק בשנה האחרונה שלוש כנסות התחלפו וזו אחר זו, אבל בכל אופן בתהליך בחירות מסודר שבמהלכו העם בוחר את נציגיו ומתחלף. חשוב מאוד להדגיש, הנציגים האלו יכולים להתחלף. זאת אומרת, אם יש לנו נציג שאי אפשר להחליף אותו, פירושו של דבר שהוא נציג שקופה או שהוא אדם שקופה את דעתו על המערכת, והמערכת לא יכולה להתפטר ממנו. ולכן למשל, כמו שאנחנו רואים כאן תמונותיהם של שני ראשי ממשלה, אחד לשעבר, אחד עדיין מכהן, אבל גם הוא עתיד להתחלף בעוד כשנה וחצי. הנה, אהוד אולמרט התחלף, דרך אגב, הוא לא רק שהוא התחלף, אלא גם בסופו של דבר ישב בכלא, אחרי שהוא אשם בפרשיות שונות, ובנימין נתניהו מכהן כבר תקופה ארוכה מאוד של שנים כראש הממשלה, אבל הנה בבחירות האחרונות, או בכל אופן במהלך מערכות הבחירות האחרונות, התברר שהוא לא יכול להקים ממשלה ולהיות ראש הממשלה היחיד, נכון להיום, לשעת הקלטת השידור הזה, השיעור הזה, בנימין נתניהו עתיד להתחלף עם בנימין גנץ, בני גנץ, כראש ממשלה שיחליף אותו בעוד כשנה וחצי בתפקיד. אז דיברנו על כך שהשיטה הדמוקרטית, השיטה הדמוקרטית על פניו היא השיטה הטובה ביותר, היא בין שלושת השיטות. אם יש מלך, אז המלך הוא זה שקובע, ואין לנתינים מקום לומר כך או אחרת. בוודאי במדינה שהיא דיקטטורה, אין מקום לאזרחים להשמיע את דעתם לכאן או לכאן. רצונו של השליט הוא החוק, הוא הקובע. בגרמניה הנאצית למשל, יוצרו מכשירי רדיו. אז באותה תקופה מכשירי הרדיו היו גדולים, שהיה צריך מקום כדי להחזיק אותם, אבל במכשירי הרדיו האלו אפשר היה לקלוט רק את שידורי גרמניה הנאצית. רק את השידורים שהמדינה הייתה מעוניינת בהם. נכון להיום, גם בצפון קוריאה וגם בסין, יש הגבלה על, ונזכור שהיום כלי התקשורת הם הרבה יותר רחבים, הם הרבה יותר מגוונים, אנחנו מדברים לא רק על אמצעים חזותיים, אנחנו מדברים גם על אמצעים אלקטרונים כאלו ואחרים, במדינות האלו ישנה הגבלה. והשלטון שולט בצורה מאוד מאוד קשה וביד חזקה במה שהאזרחים שלו שומעים או רואים. אם מתברר לו למשל שרשת חברתית כזו או אחרת פרסמה מידע לא אוהד בלשון המעטה על השלטון, היא פשוט תיסגר. וכלי התקשורת משחקים לפי החליל שלהם, כי אין להם ברירה אחרת. ולכן דמוקרטיה היא שיטת השלטון שעל פניו יש מקום, ועל כך אנחנו נלמד בהרחבה בשיעור אחר, יש מקום לאזרח להביע את דעתו. הוא יכול למחות, הוא יכול לשנות, הוא יכול לבחור, הוא יכול להחליף. הוא יכול להיבחר בעצמו כנציג, הוא יכול בעצמו להיות המחוקק. אבל יש בזה גם בעייתיות. אז קודם כל נראה האם יש מקום באמת בכלל במחשבת, בהשקפתה של היהדות, האם יש מקום בכלל לשיטה כזאת, שיטה דמוקרטית? נקרא את דבריו של הרב פדרבוש בספרו משפט המלוכה בישראל. הרוח הדמוקרטי בישראל משתקף במידה בולטת במהות הברית הנחרטת בין ישראל והשם. רעיון הברית הוא כי כל התחוקה הדתית והמדינית לא קיבלו ישראל מתוך אונס וכפייה. נכון שקפה עליהם הר כגיגית, אבל לפני כן בני ישראל אמרו נעשה ונשמע. אלא מתוך רצון טוב על ידי בחירה חופשית, על ידי חוזה שנחרט עם העם על יסוד דמוקרטי. הקדוש ברוך הוא פנה לעם ישראל, המדרש הידוע שמדבר על כך שלפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא כביכול, המלאך, או הקדוש ברוך הוא עובר לכל העם ושואל, האם אתם רוצים לקבל את התורה? רק עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. העובדה שהברית קדמה למתן תורה, מלמדת אותנו שאין זכות מוסרית לכפות על העם משפט מדיני בלי הסכמת העם. ואף חוקת מדינת התורה, תאונה הייתה הסכמה קודמת של כל אישי האומה. כלומר, החוקה, נקרא לזה ככה, של מדינת התורה, צריך לזכור שעם ישראל כשולט במדינה, זה דבר שהוא לא תמיד היה קיים. רוב הזמן עם ישראל היה מחוץ לארצו. אם אנחנו מחשבים את שנות הגלות לעומת השנים שעם ישראל נמצא בארצו, אז יותר זמן עם ישראל, נכון לשעה זו, עם ישראל היה יותר זמן בגולה מאשר כריבון בארץ ישראל. והרב פדרבוש מראה בספר, בהמשך, הוא מראה כיצד גם החוקה שקיבלה המדינה, מדינת התורה, שדרך אגב בתקופת הנביאים והמלכים נשלטה בידי מלכים, השלטון היה מונרכי, אבל גם את המלכים האלה בסופו של דבר, כמו שנאמר, כמו שמסופר בספר שמואל, שהוא פונה אל העם ואומר, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, שמפילים גורל, ובעקבות הגורל נבחר שאול. זו לא החלטה שרירותית. גם דוד המלך, שמתמנה למלך, נמשך על ידי שמואל, בסופו של דבר מקבל את ההסכמה של זקני ישראל למלכותו. ולכן הרעיון הדמוקרטי במהותו, הוא לא זר למחשבת עולמה של היהדות. יחד עם זאת, בתוך הרעיון הדמוקרטי תמונה גם בעייתיות. ועל הבעייתיות הזו נדבר אחרי ההפסקה. חזרנו. סיימנו בחלק הראשון לדבר על צורות השלטון השונות, דיברנו על מונרכיה, לסוגיה, דיקטטורה, דמוקרטיה, וראינו שיש לדמוקרטיה מקום גם בהשקפת עולמה של היהדות. היא לא זרה לרוחה של היהדות, ואולי עד הרבה. אבל כאמור, דמוקרטיה היא נקראת, לפי הפילוסופים של מדעי המדינה, היא נקראת שיטת השלטון הכי פחות גרועה. כי בסופו של דבר, גם הדמוקרטיה, גם בדמוקרטיה שמבוססת לכאורה על רצון ובחירתו של העם, גם בה יש קלקולים שכפי שאנחנו נראה, גדולי ישראל בדורות האחרונים הסבו את תשומת הלב עליהם. נראה מה כותב הרב ולדנברג. הרב ולדנברג היה חבר בית הדין הגדול, מחבר ספרים חשובים, יש לו את ספר השאלות ותשובות ציץ אליעזר, ויש לו ספר שנקרא הלכות מדינה, שבספר הזה הרב ולדנברג מתייחס למדינה ולהלכותיה, במיוחד לאור העובדה שקמה מדינה יהודית בארץ ישראל. וכך הוא כותב בנוגע לדמוקרטיה. אלא כל דמוקרטיה שאינה נקרכת בתיאוקרטיה, במילים אחרות, בשלטון אבסולוטי בלעדי של התורה בחיים המדיניים של המדינה, סופה של דמוקרטיה כזאת להביא בכנפיה במוקדם או במאוחר לידי פריצת כל גדרי הקדושה, ולהידרדר עד הגיע לידי מצב של אנרכיה, הפקרות והתפרצות וחוסר משטר וסדר. כלומר, גם במסגרת של השלטון הדמוקרטי, כפי שנלמד בשיעור אחר, אנחנו נראה שהרבה מדינות שנקראות מדינות דמוקרטיות מגדירות את עצמן כדמוקרטיה מתגוננת. מדוע? כי נכון שדמוקרטיה היא השלטון שבו העם מביע את דעתו. אבל האם לכל דעה אנחנו ניתן אפשרות להיות מובעת? גם במדינת ישראל היום, למשל, ישנן מפלגות או אישים שלא יכולים להיבחר לכנסת. למשל, מפלגות שקוראות או מסיתות לפגיעה בחלקים אחרים של האוכלוסייה. על הרקע הזה, למשל, נפסלה בזמנו תנועתו של הרב מאיר כהן, השם יקום דמו, תנועת כך. מדוע? מכיוון שנטען שזו מפלגה שקוראת לגירוש אפילו להריגה של הערבים שאינם נחשבים או הסתה לכך שהערבים לא יחשבו כחלק מאזרחי מדינת ישראל. או למשל מפלגות שקוראות בגלוי לכך וקוראות וקובעות שמדינת ישראל אינה מדינה יהודית. אינה צריכה לחשב כמדינה יהודית. גם המפלגות האלו לא יכולות לרוץ לכנסת. או מפלגות שקוראות לגזענות, דהיינו להעדפת חלק אחד באוכלוסייה על פני חלק אחר. המפלגות האלו לא יכולות לרוץ לכנסת. הן לא יכולות, אנשים שעומדים, שחיים בהם, חלקם יוצאו מחוץ לחוק. מי שיביע הזדהות עם הרעיונות האלה הוא גם עלול להיחקר ולהישלח לכלא. וכל זאת למה? כי הדמוקרטיה חייבת לשים לעצמה קווים אדומים, קווים שאסור לפרוץ אותם. עובדה היא שבמדינה דמוקרטית בשם גרמניה, שהיא הייתה ערש התרבות האירופית, הדמוקרטיה היא זו שהעלתה לשלטון את המפלגה הנאצית. הנאצים לא תפסו את השלטון בכוח, הם נשארו שם בכוח, אבל הם עלו לשלטון בבחירות דמוקרטיות. כפי שלמדנו בשיעור אחר שעסק בנושא האנטישמיות, שדווקא השיטה הדמוקרטית נתנה אפשרות למפלגות אנטישמיות ולאישים אנטישמיים להביע את דעתם. זאת אומרת שדמוקרטיה היא לא יכולה להיות, וכך מבינים בכל הארצות הדמוקרטיות, היא לא יכולה להיות דמוקרטיה ללא גבולות. בארצות הברית למשל הבינו את זה קצת במאוחר. בארצות הברית למשל הדמוקרטיה מאפשרת, השיטה הדמוקרטית מאפשרת לכל אדם להביע את דעתו, גם אם הדעה שלו היא דעה, נקרא לזה כך, מעצבנת, ודעה שמעלה על נס אפילו ביטויים גזעניים. בארצות הברית, לעומת גרמניה היום, מותר לשאת בגלוי סמלים נאצים. בגרמניה אסור. אבל גם ארצות הברית, גם ארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה, המערבית הגדולה ביותר, החל מה-11 בספטמבר, מאותו פיגוע נוראי שבו התנגשו המטוסים במרכז הסחר העולמי, במגדלי התאומים, היא כבר נוקטת בשיטות אחרות. נכון להיום, בארצות הברית, הדמוקרטיה הגדולה מוגבל מאוד, והרבה מאוד אנשים נמצאים תחת פוקוס של גופי הביטחון השונים. אבל זו דמוקרטיה, מותר להביע את דעתי, כן, אבל אם הדעה שלך תומכת טרור, אם הדעה שלך עלולה להישמע כמי שקוראת לעשיית מעשי טרור כנגד המדינה, המדינה תשים לזה גבולות. דמוקרטיה שאין לה גבולות, תהפוך בסופו של דבר לאנרכיה, לחוסר שלטון. זהו מצב שאף אחד לא רוצה לחיות בו. אף אחד לא רוצה לחיות במקום שבו אין שלטון בכלל. איש הישר, כמו שמתאר הנביא, איש הישר בעיניו יעשה. הרב ולדנברג מתריע שגם הדמוקרטיה המערבית המתגוננת עלולה להפוך לאנרכיה מבחינה מוסרית, אם היא לא תהיה כרוכה במיוחד במדינת ישראל שמתיימרת להיות מדינה יהודית, אם היא לא תהיה כרוכה יחד עם תיאוקרטיה. שהגבולות שלה תיעשו בידי תיאו, זה משון דת. כלומר, שהיא לא תשים לנגד עיניה את השקפת התורה והיהדות בכל תחום מתחומי החיים, כמו שאנחנו נראה עוד מעט. כי במצב הזה דמוקרטיה עלולה להפוך בסופו של דבר לאנרכיה מוסרית. אין כאן הכוונה של אנרכיה מהבחינה הזאת שלא יהיה ביטחון אישי ברחובות. לא, יהיה ביטחון אישי ברחובות. אבל מבחינה מוסרית, החברה תתנוון ותתפרק. ברצות כל אחד ואחד, מסביר הרב ולדנברג, ברצות כל אחד ואחד להטביע בסובייקטיביות את חותמו הוא על הדמוקרטיה, ומתוך כך להקריב על מזבחה של הדמוקרטיה כל ערכי העם והמדינה המוקדשים או המקודשים מדור דור. כי באין חזון ייפרע עם. כלומר, אם כל אחד יוכל להביע את דעתו ללא גבולות, מה שנקרא בלי פילטרים, בלי שום חזון, בלי שום דרך, בלי שום ערך, בסופו של דבר ייפרע עם. אנחנו יכולים ללמוד את זה למשל לפרשה שקרתה ממש בתקופה האחרונה, נכון לשעת הקלטת השיעור הזה. סיפור התלבושת הבית ספרית. באחד מבתי הספר הגיעה תלמידה צעירה מכיתות נמוכות, הגיעה לבושה בתלבושת שאינה תואמת את קוד הלבוש של בית הספר. זה לא בית ספר דתי, אבל מנהלת בית הספר או המורה שלחה אותה הביתה להתלבש בצורה שמתאימה לבית הספר. הסיפור הזה גרר אחריו רעש תקשורתי גדול מאוד, בכלל בחברה בישראל, אודות קוד הלבוש, האם יש כאן ניסיון לכפות קוד לבוש כזה או אחר. אבל למעשה, מערכת החינוך באה ואומרת אמירה מאוד מאוד פשוטה. תלמידים בבית ספר, כמו פקידים בבנק, כמו אנשים שעובדים בבורסה, לצורך העניין בבורסה לניירות ערך בתל אביב, או לחילופין בסנאט האמריקאי, צריכים להתלבש באופן מכובד. מהו הלבוש המכובד? כמובן שזה כבר משתנה מחברה לחברה, בוודאי שבחברה דתית יש את בית ספר דתי, וכאן בחומר חרדי, ישנו קוד לבוש שהוא מוכתב על ידי ההלכה. אבל גם במקום שלצורך העניין מגדיר את עצמו כחילוני, יש קוד של לבוש. וקוד הלבוש הזה חשוב לא רק בגלל העניין של הצניעות, אלא כדי לשמר על סדר. אם אתה מגיע לבוש, כידוע הבגד עושה את האדם, כמו שאומרת הגמרא, רבי יוחנן וקרי למאני מכבדותי, רבי יוחנן היה קורא לבגדיו מכבדי. אם אדם מגיע לבוש, כפי שהוא לבוש בחוף הים, אי אפשר לצפות ממנו שיתנהג בצורה הולמת כפי שהם מתנהגים בבית המשפט למשל. ראיתם פעם עורכי דין בהופעה בבית המשפט העליון או המחוזי? הם לבושים בגלימות, הם לבושים בקוד לבוש מאוד מאוד ברור. אין מי שיכול לבוא ולומר, טוב, אני אגיע במכנסיים קצרים כעורך דין, אגיע לבית המשפט. לא, אתה צריך להתלבש בצורה מכובדת. אחרת, הכל מתפרק. אם אנחנו מסתכלים למשל על ארגונים, כמו צהל, כמו הצבא, כמו המשטרה, כמו השבס, כמו מדה, כל הארגונים האלה יש להם קוד לבוש. ולמען האמת זה לא רק הארגונים האלה, גם בסופרמרקט הקופאים, העובדים, לובשים, בגדים, בהתאם לקוד לבוש שקבעה הנהלה. כי באין חזון, אם אין לך משהו שקובע, שמקבע, שמשייך אותך, ייפרה עם. בסופו של דבר אפשר לאבד את כל הגבולות. קל וחומר כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית. כשאנחנו מדברים על מדינה שהיא היחידה בעולם שיכולה להתנהל לפי הערכים היהודיים. לא רק יכולה, היא צריכה גם להתנהל לפי הערכים היהודיים. אם הדמוקרטיה תהיה כזו, שתאפשר לכל אחד, לכל אחת להביע את דעתו, בלי גבולות, בלי פילטרים, בלי מסננות, בלי לקבוע גבולות גזרה, הרי שבסופו של דבר, אומר הרב ולדנברג, אנחנו עלולים להגיע לאנרכיה מוסרית. איך הוא אומר? הפקרות והתפרצות וחוסר משטר וסדר. אז זו אחת הבעיות בשיטה הדמוקרטית. אפשר לומר שמדינת ישראל, כמו מדינות אחרות בעולם, מתמודדת סביב השאלה הזו. אפשר לומר שאנחנו כאן במדינת היהודים, עכשיו נעבור מהגדרת מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת היהודים, שכידוע בכל מקום שיש שני יהודים ישנן שלוש דעות, מתווכחים על השאלה הזו, האם יש גבולות לדמוקרטיה? האם כל תופעה חברתית אנחנו צריכים לקדש ולאפשר אותה? להכניס אותה למסגרת החוק? או שאולי להשאיר אותה בשוליים ולא לתת לה גושפנקה? ואיפה אנחנו שמים את הגבולות ואת הקווים האדומים? אלו השאלות שמנסרות בחללה של המדינה נכון להיום. דבריו של הרב ולדנברג שנכתבו עם הקמת מדינת ישראל נכונות גם היום, למעלה מ-70 שנה לאחר מכן. ודעת תורה. הדמוקרטיה כאמור היא המקום שבו האנשים בוחרים, בוחרים בהתאם לדעתם. כל אחד אומר את מה שבדעתו ורוצה שאנשים יתמכו בה. אבל בעם ישראל, כך כותב החזון איש, מעולם זה לא היה. כאשר עם ישראל התנהל לפי דרך התורה, הרי שמי שקבע את המסלול היו גדולי התורה, שדעתם הייתה דעת תורה. השיטה, אומר החזון איש, בקובץ איגרות, לעשות את התורה לחלקים שונים, הוראה באיסור והיתר חלק א', והוראה בשוק החיים חלק שני, להיות נכנעים להוראת חכמי הדור בחלק ראשון, ולהשאיר לחופש בחירתם בחלק השני, כלומר, לבוא ולומר, תראו, אני אדם שומר מצוות, אני אדם שכפוף להלכה. ההלכה, אבל מבחינתי, מתי אני אלך לשאול את הרב? רק כאשר זה נוגע לשאלות של איסור והיתר. כאשר יש לפניי בהמה שנשחטה ואינני בטוח בכשרותה, אני אפנה אל הרב שיפסוק את ההלכה. כאשר עומדת בפניי שאלה בהלכות שבת, אני אגש וישאל את הרב האם מותר או אסור לעשות את הפעולה הזו בשבת. אבל כשמדובר בשאלה בשוק החיים, פירושו של דבר, בשאלה של מדיניות, בשאלות שנוגעות לשאלות חברתיות, כאן אני זה שיחליט, ולא הרב, ולא דעת התורה. אומר החזון איש, השיטה הזאת לחלק בין חלק א' לחלק ב', היא השיטה הישנה של המינים, של הכופרים, בירידת היהדות באשכנז. בשיעור אחר למדנו על התפתחותה של התנועה הרפורמית בגרמניה, גם בארצות הברית לאחר מכן, וכך בסיסמה שאמרה, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. זאת אומרת, חלוקה ברורה בין היהדות שהיא עניינו, הדת שהיא עניינו הפרטי של האדם, בעצם אמרתי רפורמי, זה עוד לפני כן בתנועת ההשכלה, שהיא עניינו הפרטי של האדם, לבין היותו אדם, שבזה אין הבדל בינו לבין מישהו אחר. לא, אומר החזון איש. ליהדות, לדעת התורה, יש מה לומר בכל תחום מתחומי החיים. אשר הדיחו את עם ישראל עד שהתערב בגויים ולא נשארו לפליטה. כי כשאנחנו עושים את החלוקה הזו, אנחנו בסופו של דבר עלולים להוביל להתבוללות. אנחנו עלולים להוביל בסופו של דבר להתרחקות בכלל גם משמירת התורה והמצוות, גם בחלק א'. לכן היום אנחנו מכירים במערכת הפוליטית במדינת ישראל, אנחנו מכירים מפלגות שמצהירות על כך בריש גלי. שהן נשמעות לדעת תורה. בראש המפלגות האלה עומד כינוס של רבנים גדולי תורה, מה שנקרא מועצת גדולי התורה, מועצת חכמי התורה, שהתפקיד שלהם הוא באמת להכריע בשאלות שעולות על שולחנה של הכנסת, שהיא בית הנבחרים, שנבחרו על ידי כלל הציבור, והם אמורים, והם אלו שקובעים לכאן או לכאן. דעתם דרך אגב, היא לא בהכרח לא נוטה לימין ולא לשמאל, אלא הכל לפי מה שעומד בפניהן. התפיסה שאותה לימד החזון איש אומרת שאדם שלומד תורה, דעתו היא בלתי משוחדת. כלומר, בסופו של דבר, הלימוד התורה גורם לך להבחין בין עיקר לטפל, להבחין במה שעומד מאחורי. כי הרבה פעמים כשאתם תשמעו פוליטיקאים מדברים, אתם תשמעו אותם מדברים גבוהה גבוהה על חשיבות. הנה עכשיו אנחנו מדברים שעלתה על סדר היום כאן בארץ, שאלת הריבונות בשטחי יהודה ושומרון, ואנחנו יכולים לשמוע פוליטיקאים מימין ומשמאל שמדברים גבוהה גבוהה על חשיבות חבלי הארץ האלו לעם ישראל, על הקדושה שיש בהם וכולי. ופוליטיקאים מהצד השני שבאים ומזהירים ואומרים, אוי ואבוי אם אנחנו נכבוש עם אחר ואם אנחנו נשלוט בו. אם אנחנו מקלפים הרבה פעמים את הקליפה החיצונית, את העטיפה החיצונית, אנחנו נגלה שם מכלול סבוך מאוד של כל מיני אינטרסים, הרבה פעמים אינטרסים אישיים, שאין בינם לבין כל אותם הצהרות בומבסטיות ולא כלום. ולכן יש חשיבות גדולה לדעת תורה. כי אותו אדם גדול בתורה, ואנחנו זכינו לראות בדורות האחרונים, בדור האחרון זכינו לראות כמה וכמה, את הרב אלישיב, את הרב שטיימן, את הרב עובדיה יוסף ועוד. אנשים שכל יומם היה מוקדש ללימוד תורה. הרב שטיימן חי בדירה צנועה, שהמילה צנועה היא כבר understatement, זה לשון המעטה, צנועה מאוד, לא ביקש לעצמו מאומה, ודבריו היו קולעים אל השערה ולא יחתיאו, הוא ידע לזהות בשאלה של מי שעומד לפניו, הוא ידע לזהות את כל מה שמסתתר מאחוריה, והדברים ידועים, ולא רק הוא. ולכן יש חשיבות גדולה מאוד להישמע לדעת תורה. ויש סכנה גדולה, שאם דעת תורה לא תהיה, אזי הדמוקרטיה עלולה להפוך לאנרכיה. אז המשימה שלכם היא לקרוא את הקטע הבא. צפון קוריאה ידועה כמדינה שהיד קלה על ההדק בכל הקשור להוצאת בכירים להורג. אחד מהם הוצא להורג בעבר, כיוון שנרדם באמצע טקס רשמי. השבוע נתפס בעדשת המצלמה, המנהיג עצמו כשהוא נרדם בכינוס מפלגתי. רודן צפון קוריאה, קים ג'ון און, תועד בשבוע שעבר כשהוא מנמנם באספת מפלגה היחידה שיש במדינה. זוכרים, הוא דיקטטור. בעבר הוא הוציא להורג גנרל בכיר על כך שנרדם בעיצומו של טקס. העונש מגיע לבכירים שנרדמים באירועים פומביים. הרדמות בזמן הלא נכון או אי מתן מספיק תשואות היכן שנדרש למחוא כפיים, הם עילה לעונש מוות. כך על פי עדויות של עריקים צפון קוריאנים שהצליחו להימלט מהמדינה. הסבירו את התואר רודן, שהוצמד לשליט צפון קוריאה. שימו לב, רודן זה מלשון רודה. צפון קוריאה נחשבת לדיקטטורה. הביאו שתי דוגמאות מהקטע שתומכות בהגדרה הזו של צפון קוריאה. כן, הוצאה להורג, אדם שנרדם, אדם שלא מחא כפיים, ו... השאלות הבאות הן באמת על ההקשר הזה שבין דמוקרטיה והלכה. הסבירו את ההקשר שרואה הרב ולדנברג בין השיטה הדמוקרטית לבין החשש כי ואין חזון ייפרע עם. הרחבתי על זה את הדיבור. החזון איש כותב כי לדעת תורה יש דעה בכל תחומי החיים. מדוע השיטה הדמוקרטית מתנגשת לעתים עם קביעה זו? שיהיה לכם בהצלחה. תודה.